במאמר טוב לחסות בהשם בליקוטי תורה דרושים לשמיני עצרת, עצרנו בדף צדיק א' בעמודה הראשונה, בשורה האחרונה של העמודה. המאמר הזה מסביר אדמו"ר הזקן מה זה השם, טוב לחסות בהשם, לעומת כשמדובר על אדם או נדיבים כפי שהוא יסביר את זה בהמשך. הפתיחה של הביאור היה להסביר את ההבדל בין קדשינו במצוותיך, לתן חלקנו בתורתך, שכדי לקבל את הקליטה של התורה, כדי שיוכל להיות באופן של קולטת, חייב להיות לפני כן קדשינו. קדשינו במצוותיך, זה כמו, מביא דוגמה, כמו שאיש מקדש אישה, שצריך להיות כהכנה לפני שיהיה ביניהם את הקשר של הקולטת. ברוחניות הכוונה היא שנמשך על היהודי מבחינת קדושה, אשר קדישנו במצוותיו. קדושה זה הבחינה של סובב כל עלמין, הבחינה שלגביו היה הווה ויהיה ברגע אחד. הגילוי הגדול הזה, הגדלות הזו, שהיא גדלות אמיתית, ולגדולתו אין חיקה. המשיך אדמו"ר הזקן מאמר, ועל די התבוננות זו, כשאדם מתבונן בגדולה האלוקית האמיתית, מבחינת סובב כל עלמין, נמשך לאדם גם כן לב נשבע ונתקה. מזה אדם מגיע לביטול האמיתי, כשהוא מבין ומתבונן בגדלות האמיתית האינסופית של סובב כל עלמין. ובמילא שיהיה שווה בעיניו כל ענייני העולם, אדם יבין שכל ענייני העולם הם מים ואפס, וכולם יהיו שווים לפניו, הן ולאו. כי כל ענייני העולם נופלים תחת הזמן, עבר, הווה ועתיד, ולא יתווה להם, ולא ישית עליהם לב כלל, שלא יהיה לבן אדם משיכה, לכל ענייני העולם האלה, ולא יסתכל עליהם בכלל. כי יאמר לליבו, הרי קודם זה כמה שנים, לא עלתה ליבי כלל לחשוב ולהרר בעניין זה. שאני אעשה חשבון. הרי לפני כמה שנים, או יכול להיות אפילו לפני שהוא נולד, שאני שמע שהוא לא הייתה למעלה. אבל אפילו גם כאן, לפני כמה שנים, כשעדיין היה צעיר יותר, וכדומה, בכלל הוא חשב על התאווה הזו. ואחר כמה שנים, לא יהיה הדבר ולא יבוא כלל, אחרי כמה שנים, זה יכול להיות גם אחרי 120, וגם אחרי כמה שנים, כשהוא יגיע לעוד כמה שנים, יתבגר בעוד 10 שנים, אז בכלל לא יהיה לו שום הסתכלות על הדבר המסוים הזה, על התאווה המסוימת הזו. ולכן גם אתה יהיה דומה בעיניו, כאילו קודם הזמן הזה ואחריו. ואילו עכשיו הוא ירגיש, הוא אמור לפתח בתחושת הלב שלו, את אותו הרגשה כמו שהיה לפני וכמו אחרי, שבעצם הדבר לא יתפוס אצלו שום מקום. וזהו איזה חכם הרואה את הנולד. זה כוונת חז"ל במשנה. איזה חכם הרואה את הנולד, מה הכוונה רואה? שרואה מבחינת ראייה ממש מה שנולד אחר כך. הוא רואה עכשיו באופן מוחשי את מה שיקרה אחר כך. אז הוא לא צריך לחכות לאחרי כמה שנים שאז הדבר לא יהיה תופס אצלו מקום. אז כבר מעכשיו הוא מסתכל על זה בצורה כזו. שלא יהיה הדבר הרע. הרי אחר כך לא יהיה בכלל את הדבר הרע הזה בעולם. כמו שכתוב, את רוח הטומאה אוויר מן הארץ. וגם אחרית כל דבר הוא רימה ותולעיה והווה ונפסד. גם עוד לפני הגאולה, גם עכשיו, כל דבר, הסוף של כל דבר זה רימה ותולעיה, כמו שכתוב בתניא בפרק י"ד. אז במילא אדם כבר עכשיו רואה את הנולד. וזהו, זה מה שמרומז בפסוק, אתה פוררת בעוזך ים. משבחים את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה אתה פוררת בעוזך ים? פירוש ים נקרא כמה בחינות שמצולות ים. ים, הכוונה היא לכמה וכמה עניינים שהם שליליים, קוראים להם ים, מצולות ים. כמו שכתוב בתשליך במצולות ים, כל אחד אותם. במצולות ים, בים נמצאים עניינים שמפילים לשם את העניינים הלא טובים. אז אומרים, אתה פוררת בעוזך הים. אתה מפרר ומפזר אותם. הקדוש ברוך הוא מפרר, מפזר ומבטל את כל הבחינות האלה הלא ראויים בעוזך. אז בעוזך, בכוח שלך, היינו על ידי בחינת התבוננות הנעל, על ידי שאדם מתבונן באותם נקודות שדיברנו קודם. בעניין של סובב כל עלמין, אז אין לו תפיסת מקום כלל לחשב מבחינת יש. אז אין שום תפיסת מקום לכל אותם ענייני העולם שיהיה להם איזשהו מציאות של ישות, רק יפרר, הוא יפרר אותם, יבטל אותם, על ידי בחינת לב נשבר ונזכה. כשיש לאדם לב נשבר ונזכה, הוא מבין את האפסיות שלו, מבין את האפסיות של התאוות שלו, ובמילא גם ככה הוא התייחס לכל ענייני העולם, שמיים ואפס ממש. וזהו סימן של שמיני עצרת פזר קשב. לפי זה נבין את הרמז בסימן שהגמרא מביאה לגבי שמיני עצרת, שהוא נחשב כחג בפני עצמו, הגמרא מביאה שישנם שישה דברים, שהראשי תיבות שלהם זה פזר קשב, פי זה למשל פייס, שהם עושים פייס מיוחד בבית המקדש על הקורבנות של שמיני עצרת וכן הלאה. יש שישה דברים שהראשי תיבות שלהם זה פזר קשב, אז הגמרא מביאה את זה כסימן שלגבי פזר קשב, שמיני עצרת נחשב כמועד בפני עצמו, כחג בפני עצמו. זאת אומרת, הקן אומר שבראשי תיבות הזה, בשתי המילים האלה, פזר קשב, שזה בעצם ראשי תיבות של שישה דברים, אז זאת אומרת, הקן אומר שבדרך רמז, יש בראשי תיבות הזה את המשמעות הפנימית של שמיני עצרת, של הכוח הזה, של היום הזה, של שמיני עצרת, שבו נהיה את הקליטה של העניינים של החוכמה, והקליטה הזו באה כי לפני כן היה קדשני במצוותיך, שיש לו את ההתבוננות בבחינה של סובב כל העולמין, אז יש לו גם את הקליטה שבאה לאחר מכן, אז שיש לו את הקליטה הזו, כשהוא הגיע לכל מה שאמרנו, אז זה פזר קשב, מה הכוונה? בפירוש, בתחילה פזר, פזר, פזר זה כמו שאמר קודם, אתה פורעת בעוזך ים, מבחינת פירור ענה, לפזר, לפורר את כל אותם תאוות, ואחר כך קשב אמרי, אחרי זה הוא יכול לתפוס, להקשיב, להפנים את האמירות האלוקיות. כי כשאין לו בחינת פיזור ופירור הנעל, אמרו רזל, אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. כי כשהוא לא נמצא בפיזור הזה, אז אם יש לו חלילה את ההתעסקות עם ענייני העולם, הם לא מפוררים אצלו, אז הישות שלו קיימת, אז על זה נאמר עינני והוא יכולים לדור. את הקדוש ברוך הוא לא יכול לדור ביחד עם הבעל גאווה. פירוש כשתופס מקום בעולם. אבל אם הוא מפזר, הוא מפורר, אתה פוררת בעוזך ים, אז קשה, הוא יכול להקשיב, הוא יכול להפנים, יכול להיות בחינת קולטת. והנה כתיב וכל הרישה כולה באשן תכלה. כל הרישה הזו, כל ענייני העולם שצריך לבטל אותם, זה באשן תכלה. למה משווים את זה לכיליון של אשן? שבקל יוכל לדחות. אפשר בקלות לדחות את זה. כמו האשן, איך אשן זז, שהרוח באה ועוקרו, אפילו נושב מעט. אם מעט רוח נושב, אז מיד האשן זז הצידה. כמו שכתוב, מארבע הרוחות בוי הרוח, הופכי בהרוגים האלה וחיו. זאת אומרת, רואים שהרוח, שהיא באה, יכולה להפיע חיים ולדחות את העניינים הלא טובים. מפני שבאמת אין בהם המשות כלל. למה רוח קלה יכולה להעיף את כל הרישה, באשן תכלה? כי באמת אין בהם המשות. האדם נדמה לו שהדבר תופס מקום. רק אם ישים אליו ליבו להתבוננות הנעל, אם אדם ישים לב להתבונן בהתבוננות הזו של בחינת סובב כל העלמין, אז במילא יאיר אצלו האמת של העניין, וכל העולם וכל תאוות העולם לא יתפסו מקום. על פי זה נבין את הפסוק שאם תור פתח את המאמר וזהו טוב לחסות בהשם מפתוח באדם. ואז בא הפסוק הבא ואומר טוב לחסות בהשם מפתוח בנדיבים. יש לנו את הבחינה של אדם, הבחינה של נדיבים, שזה כמו שהוא יסביר ברכות, זה מבחינת סדר השתלשלות ומעלה כל העלמין, שזה בחינה מוגבלת, ואילו בהשם, טוב לחסות בהשם, זה בחינה של סובב כל העלמין, שאדם צריך שיהיה לו את ההתבוננות בבחינה הזו של סובב כל העלמין, וזה מה שישמור עליו, וייתן לו את הכוח לבטל את כל ענייני העולם. פייש בזוהר, שאין הכוונה לאדם הגשמי ונדיבים הגשמיים. כשאומרים אדם או נדיבים בפסוק, לא מתכוונים לאדם גשמי או נדיבים גשמיים. שאם כן, אם הכוונה הייתה כאן לאדם גשמי או לנדיבים גשמיים, לא היה אומר טוב לחסות בהשם. לא היה אומר את הסגנון הזה טוב לחסות בהשם. כי הסגנון טוב, דמשמע, מה משמעות כשאומרים טוב? שגם לפתוח באדם ובנדיבים טוב הוא, אלא שיהיה טוב, יותר טוב לחסות בהשם. אז ברור שאילו היה מדובר כאן באדם גשמי, אז הלשון הייתה הרבה יותר, במשמעות הרבה יותר חזקה וברורה, לא טוב לחסות בהשם, צריך לחסות רק בהשם. דאכתיב ארעו הגבר אשר יבטח באדם, דאכתיב אל תבטחו בנדיבים. אז מדובר על נדיבים גשמיים או אדם גשמי, אסור לבטוח באדם גשמי, צריך לבטוח רק בקדוש ברוך. אז מה הפירוש כאן? שזה טוב לחסות בהשם מבטוח באדם, זאת אומרת שגם בטוח באדם זה טוב, אך הכוונה הוא על אדם העליון. אדם פה זה גם הכוונה היא אלוקות הקדוש ברוך. והוא מה שכתוב, כתוב הרי על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, שזה מראה על גילוי אלוקי שנקרא אדם. והוא בחינת, מה, איזה בחינה נקראת אדם? תורה שבכתב, יש בה רמח מצוות עשה, שעשה לא תעשה, כמראה אדם שיש בו רמח איברים ושעשה גידים. זאת אומרת, התורה עם כל הפרטים שלה, עם כל המצוות שלה, אז אדם שזה נקרא אדם העליון, הוא בוודאי טוב ויפה להידבק בתורתו יתברך. בוודאי שטוב שאדם דבק בתורה ומקיים את המצוות ועושה את מה שהתורה אומרת, זה נקרא שהוא דבק באדם. אך יותר טוב מזה הוא לחסות בהשם. מה הכוונה לחסות בהשם? שכאשר הוא לומד תורה, מקיים מצוות, אבל שיהיה לו את ההתבוננות בהשם, מבחינה הזו שסובב כל העולמין, שיהיה הקדשינו, הקדושה, הרי ויתם קדושים ואבדיל אתכם, כמו שהוא הסביר קודם בעריכות. לחסות פירוש, מה פירוש המילה לחסות? בלשון מחסה ומסתור, כמו מחסה שזה מגן על האדם ממשהו מקיף, וכמו למשל עניין מכסה החופה, כמו החופה שמכסה על החתם והקלה, שבמדינותינו מקדשים תחת יריעה. במדינות שלנו נוהגים בחופה לשים איזשהו בד מלמעלה, ובכמה מקומות פורסים תלית על החתם והקלה. יש מקומות שנוהגים שעושים את זה בתלית, אבל לכל פנים יש את הכיסוי, את המקיף, שזה מחסה מעליהם, אז גם פה טוב לחסות. מה הכוונה? הכוונה היא החיבור של היהודי לאור מקיף הזה, לסובב כל העולמין. ואמרו רבותינו ז"ל לגבי העניין הזה של, למשל, שמביא על החופה, חז"ל אומרים, כיוון שפירס תליתו עליה, שוב אינו יכול לבגוד בה. זאת אומרת, כמו החתם והקלה, שעל זה הביא גם קודם את המשל של הקידושין, הקשר מתחיל מהאור מקיף, זה הקידושין, שהם באים לפני ותן חלקנו בתורתך. כך הנה אצלו התברך כתיב, עוטה אור כסלמה, כך אותו דבר הקדוש ברוך הוא, עוטף אותנו ומקיף עלינו את האור כמו בגד, ופורס תליתו, מעטה לבושו מבחינת סובב כל עלמין, לחיות לב נתקעים. הקדוש ברוך הוא פורס כביכול את תליתו, ומאיר עלינו את האור הזה של לסובב כל עלמין, שזה נותן את החיים האמיתיים לכל אחד ואחד. אז זה נקרא אדם, הבחינה הזו של התורה, ועל זה אומרים שזה טוב לפתוח באדם, טוב ויפה לדבק בתורתו יתברך, אבל יותר טוב מזה זה לחסות בהשם. עכשיו מסביר את הפסוק השני, טוב לחסות בהשם לפתוח בנדיבים. מה הכוונה נדיבים? בעניין הנדיבים הוא מה שכתוב לו, שבעים נדיבים. נדיבים זה בחינה ששייך לכל יהודי, לעם ישראל בכלל, שכל ניצוצות נשמות ישראל מתעלים ביום טוב. נשמות ישראל כתוב שיש בהם עלייה כל חג, בעלייה הזו שיש לנשמות ישראל, פירושו שהם מתעלים לבחינה של נדיבים. אז נדיבים זה משהו ששייך ליהודי. להושיבים נדיבים, כשכתוב להושיבים נדיבים, מה הכוונה? אלו האבות שאיננה מרכבה. אז נדיבים זה האבות, זה המרכבה העליונה. המרכבה זה עדיין סדר השתלשלות, עדיין שאפשר לקרוא לזה ממלא כל העלמין. עולם האצילות, אבל סדר השתלשלות. כמו שכתוב, נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם. אז אומרים, שאדם יש לו את הגילוי של הנדיבים, זה נפלא, זה טוב. ואף על פי כן, טוב יותר לחסות בהשם. מדוע? כי הנה אמר דוד, כל גויים סבבוני. מה הכוונה? הפירוש? שמבחינת אדם ונדיבים, אם אדם מסתפק רק מבחינת אדם, כמו שאמר קודם, שזה הכוונה היא תורתו יתברך. נדיבים זה הגילוי של האבות שבמרכבה. זה לבד לא מספיק. יוכל להיות מבחינת נפילה. מזה הוא יכול גם כן ליפול. להיות כל גויים סבבוני, יכול להיות מצב שהגויים, גויים הכוונה היא לנפש הבהמית של האדם, לגוף שלו, סבבוני, כמו שאמר זה גם במאמר הקודם, טוב לחסות בהשם. אבל בשם השם, אבל אם יש לו את הגילוי של סובב כל עולמין, הגילוי של בחינת הוויה, של בחינת סובב כל עולמין, על זה נאמר כי המילם. המילם זה אחרות ועמול אורלת הלב, כמו שגם את זה במאמר הקודם הוא הסביר, שהכוונה היא לבטל גם את השלוש קליפות הטמאות, שזה פירוש אחד והמילם לכרות, גם את הפירוש השני, המילה מלשון מילה, שזה להוריד את אורלת הלב, להוריד את המותרות של קליפת נוגה. כמו שכתוב, ומלתם את אורלת לבבכם. כמו שכתוב, מחיי מתים. כמו שכתוב, ופחי בהרוגים בחיוב ובחינת טל. זה המשמעות של טוב לחסד בהשם, מפתח באדם או מפתח בנדיבים.